ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף קוף מם בית. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסביר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 9 שורות מלמעלה. פותחים בדיבור המתחיל מהמשנה, נוטל כלכלה והאבן בתוכה. בשוליים כך כתבנו ככותרת הנושא, נוטל כלכלה והאבן בתוכה. בתחת הכותרת מבנה, אתם רואים פס כפול, סדרה של קושיות על היתר זה. אז נמשיך בגמרא, ועמי, למה מותר ליטול הכלכלה בזמן שאבן בתוכה? תהווה, למה שלא נסתכל על הכלכלה בסיס לדבר האסור? ובכזאת יהיה אסור לטלטל הכלכלה עם האבן בתוכה. אמר רבא בר חנן רבי יוחנן, הכה בכלכלה מלאה פירות עסקינן. זה לא כלכלה ריקה ורק אבן בתוכה, אלא זה סל עם פירות וגם אבן בתוכה. שואלת אומה, ונשדינו לפרי ונשדי לאבן, למה שלא נזרוק או נרוקן את הכלכלה מהפירות וגם מהאבן, וננקטינו בידיים, ואז ננקוט את הפירות בידיים? למה המשנה מתירה טלטול הכלכלה עם האבן בתוכה גם אם יש פירות? ורש"י כותב, וננקטינו, כוונה לפירות בידיים, ילקטם מעל הארץ בידיו ויחזירה לכלכלה ויטלטם ככה בתוך הכלכלה בלי האבן. ולמה התירו אבן לטלטל אגב כלי ופירות? נמשיך בתשובת הגמרא. כדרבי אלי אמריו, בפירות המיטלפין, מדובר באמירה של רבי אלי במקום אחר, שמדובר בפירות שאם אתה מרוקן את הכלכלה מהפירות ונפזר את הפירות על האדמה, על הרצפה, הם יטנפו. אז כמו שרבי אלי אמר במקום אחר את הדבר הזה, החינמי גם אצלנו, המשנה שאומרת לטלטל הכלכלה עם הפירות והאבן, החינמי בפירות המתנפין. אומר רש"י, בפירות המתנפין, בפירות מבושלים ורקים מאוד, כגון תאנים ותותים וענבים, שאם ישליחים לארץ יתנפו. ממשיך הגמרא עם שאלה, ולנערינו נאורי, מסביר רש"י, ולנערינו נאורי עד שיסתלקו הפירות מן האבן לתוך הכלכלה לצדדים וישליך האבן לבדה בנעורתה. למה שלא נחייב את זה? ולמה המשנה מתירה בכל זאת לטלטל את האבן את הפירות עם האבן? אומנה הגמרא מרבחיה ברשי, אמר רבא, הכה בכלכלה פחותה עסקינן, דאבן גופה נעשית דופן לכלכלה. הסל הזה נפחת, נפחת דופנה או שוליה, ולכן האבן הוא חיוני, כי האבן משמש כסתימה לאותו פחת. מטלטלין תרומה טמאה עם הטהורה. אמר רב חיסדא, לא שנו אלא שטהורה למטה וטמאה למעלה, אז הוא יטלטל הכל על השולחן וישליך הכל עליו ויקח את הטהורה. כך מסביר רש"י, וטמא למעלה, אומר רש"י, והוא צריך לטהורה שהיא למטה, ואינו יכול ליטול הטמאה בידיים לפי שהיא מוקצה. מדובר בתרומה טמאה שזה לא ראוי לאף אחד. לכן היא מוקצה. לפי כך יטלטל הכל על השולחן וישליך הכל עליו, על השולחן, ויטול הטהורה. נחזור לגמרא. אז ההתר של טלטול התרומה תמיה עם התורה זה בגלל, כפי שרב חיסדא מסביר, שהתורה היא למטה, אין גישה ישירה לתורה. אבל ממשיך הגמרא, תורה למעלה ותמיה למטה, שקי לי לתורה, אז הוא ייקח את התורה מלמעלה ושוויק לי לתמיה, וישאיר את התמיה במקומה למטה. הגמרא שואלת, וכי תורה למטה נמי, גם אם, כמו שהסברנו מקודם, שההתר הוא בזמן שהתורה למטה, גם אז לשדינו ולנקטינו, למה שלא יזרוק את הכל לארץ ויקח את התורה? אמר רבי אלעזר בן רב, זה ציטטנו מקודם, והנה המקור, בפירות המטנפין עסקינן. אין זה עיצה במקרה שבפנינו, כי הם פירות המטנפים, ואין כאן אפשרות לזרוק את הכל לארץ. מטיבי מטלטלין תרומה תמיה מהתורה ועם החולין, בין שתורה למעלה ותמיה למטה, ומכאן הקושיה, בין שתמיה למעלה תורה למטה. אז רב חיסדא ליאל אמר שאם התורה למעלה אז אין מטלטלין שניהם יחד, וכאן רואים בכל מקרה, גם אם התורה למעלה מטלטלין את הכל. תיופתא דרב חיסדא, האם מכאן רואים תיופתא למה שרב חיסדא אמר? כי לפי רב חיסדא, אני חוזר עוד פעם, יש הגבלה, ומכאן אין הגבלה. אמר רב חיסדא, מתניתין שמתיר טלטול הטמאה רק אם התורה למעלה, מתניתין לצורך גופו. ברייתא שמתירה טלטול הכל, כי מדובר לצורך מקומו. ומאחר שאם אתה לוקח רק אחד, עדיין המקום תפוס, אז לכן בברייתא מתירה בכל מקרה טלטול הכל, בגלל שמדובר בצורך לקומו, אתה צריך לפנות את המקום שאתה צריך אותו. אומר רש"י, ברייתא לצורך מקומו, שצריך למקום הכלי, המקלי שמחזיק את התרומה, ועל כל כך כולו הוא צריך לסלקו משם. ושאו לרבנן לטלטל, היי אתו היי, והרבנן התיר במקרה כזה לטלטל את הסור יחד עם התרומה הטהורה. שואלת הגמרא, ומהי דוחק דרב חיסדא לאוקמי מתניתין לצורך גופו? מה שאומר רש"י, ומהי דוחק דאיצטריך למימר לא שנו, מה שרב חיסדא הסביר את ההגבלה, הוא לא שנו אלא שהתמיה למעלה. לשבתי כדכא סלקא דאיתך, למה שלא נשאיר את המשנה כמו שחשבנו, כמו שהיה הווה אמינא, בין שתמיה למעלה בין שתמיה למטה, ולוקמי, ואז נעמיד את המשנה בצריך למקומו. ואם כן, אז לא היה צורך לומר שלא שנו אלא כמו שרב חיסדא אמר. אז מה דחף את רב חיסדא להעמיד את המשנה באופן מוגבל? עונה הגמרא, אמר רבא, מעיטין כבתי דייקה. בקריאה מדוקדקת אתה תראה שהמשנה הוא כמו שרב חיסדא אמר, דקטני סיפה. הספר הכוונה למה שנראה במשנה בעמוד ב', מעות שעל הקר, מנער את הקר כמו הקרית, והן נופלות, אותן מעות נופלות. ואמר רבא בר ברכה, אמר ביוחנן, לא שנו מה שנאמר מנער את הקר, אלא לצורך גופו, שאתה צריך את הקר לשכב עליו ולא לסלקו, אבל לצורך מקומו מטלטלו ועודן עליו. אז מה שמופיע בהמשך משנתנו, דהיינו מה שמופיע בספר בעמוד ב', מנער את הקר, מדובר בצורך גופו, לא צורך מקומו. ומדסייפה לצורך גופו, רישה נמי טלטול התרומה לצורך גופו. וזה מה שדחף את רב חיסטה להסביר את המשנה שלנו כמו שהוא הסביר עם ההגבלה. רב יהודה אומר אף מעלין וכולי. רב יהודה, נזכיר לעצמנו שהוא התיר במקרה ששעה של תרומה נפל למאה שעים של חולין, כדי להתיר אותו, נקרא לזה לגמרי, אפשר, אומרים שאתה מעלה, אתה לוקח מהתערובת הזאת שעה אחד, ואתה אומר שזה השעה של תרומה שנפל. ועמי, שואלת המשנה, הגמרא, למה יש אתר כזה? כמתקן. זה התיקון של אותו תערובת, שאם שעה אחד של תרומה נפל למאה שעים של חולין, כדי להתיר, או להתיר אותו לגמרי, צריכים להוציא משם שעה אחד. אגב, יש להתייחס כעת למה שהוספנו בשוליים, תחת הכותרת נושא, תיקון מדומה בשבת. למה מותר להעלות התרומה כדי קטן עם העיתין, כמתקן? והמשולשים, תחת הכותרת מבנה כתבנו, שלבים למצוא תשובה להנר, והמשולש שיופיע בצורה הפוכה, עם השפיץ למטה, הם דחיות. הגמרא עונה, רבי יהודה, שהוא זה שהתיר לעלות אותו שעה מתוך התערובת, כרבי אליעזר סווירלדי אמר, תרומה בעינה מחתה. התרומה שנפל, אנחנו מסתכלים עליו שהוא עומד בעין, כאילו בנפרד. אומר רש"י, כמתקן שמביאה לידי היתר ונגזר בי, למה שלא נאסור כזה פעולה עד הוא תיקון שעל ידי מלאכה. הכותרת פה הוא תיקון. אנחנו מדברים על תיקון שלא כרוך במלאכה ממש, אבל אם אנחנו מאפשרים תיקון, תבוא לידי תיקון על ידי מלאכה, שזה כבר איסור דורייתא. אז למה מתירים? ממשיך רש"י, קורא בלעזר, ואמר תרומה הועיל וניתנה לעלות אחת שירצה, מאחר שזה ההתר, זה צורת ההתר, לעלות שעה אחת מהתערובת, בעינה מחתה, כאילו מונחת לבדה ואינה מעורפת, וכך לא כמתקן מידי. מאחר שכך מסתכלים על התערובת, כאילו התרומה מונחת בצד לבד, אז אני לא מתקן שום דבר, אני רק מוציא את התרומה. והגמרא מביאה כאן את המקור, דתנן, שעה תרומה שנפלה לפחות ממאה ונדמעו ונפל מן המדומה למקום אחר, אז יש לנו תערובת, שעה אחד בתוך פחות ממאה בכמות של חולין. אז התערובת הזאת, מתוך התערובת הזאת נפל למקום אחר. רבי אליעזר אומר, מדמעת כתרומת ודאי. דימוע, לא הסברנו מקודם, אז זה המילה שמתארת תערובת תרומה שנפלה לחולין. אז רבי אליעזר אומר שאותו כמות שנפלה לחולין אחר, היא מדמעת כתרומת ודאי. מסתכלים על מה שנפל מהתערובת, כאילו כולו תרומה. נכון, במציאות רק אחוז קטן ממה שנפל הוא תרומה, אבל מאחר שמדובר בתרומה שנפל לפחות מ-100 חולין, אז מה שאתה מוציא משם, מה שנופל משם, הוא נחשב תרומה גמורה. והחכמים אומרים, אין המדומה מדמע אלא לפי חשבון. החכמים סוברים שמה שנפל מהתערובת לחולין אחרים, אתה צריך להתייחס רק לאחוז שבתוך מה שנפל כתרומה, לא כל מה שנפל לחולין נחשב, כלומר, אלא רק אחוז, נגיד אחוז קטן ממה שנפל הוא תומה. זה הכוונה, הוא מדמה לפי חשבון. אז מה אנחנו רואים מכאן? שרבי אליעזר מסתכל על התערובת חולין בתוך התרומה שנפל לתוך החולין כתרומה גמורה. אימא דוחה הגמרא את ההסבר הזה שרבי יהודה הוא כרבי אליעזר על סמך המקור שקראנו. הגמרא דוחה ואומרת אימא דשמת ליה לחומרה, שמענו שרבי אליעזר הוא מחמיר ומסתכל על התערובת כתרומה גמורה לכולה מי שעמד לי, אבל להעמיד את הכולה של רבי יהודה ליבד רבי אליעזר, מי אומר? אולי רבי אליעזר הוא אומר את דברו רק לחומה כמו שראינו, אבל לכולה להתיר הוצאת שעה מתוך אותו תערובת שראינו במשנה, מי אומר שרבי אליעזר מתיר? אלא תשובה חדשה והסביר את רבי יהודה וההתר שלו במשנה. הוא דימר כרבי שמעון כדתנן, שעה תרומה שנפלה למאה ולא הספיק להגביע והוא לא הספיק להוציא שעה מאותו תערובת כדי לתקן, עד שנפלה אחרת, עד שנפלה עוד שעה תרומה לאותו מאה חולין, בזמן שעדיין השעה התרומה הראשונה נמצאת שם בתוך החולין. התנקם אומר הרי זו אסורה, אתה לא יכול להגיד כבר שהתערובת תהיה מותרת, כי בזמן שהשעה הראשונה נפלה, נכון, היא נפלה למאה חולין, ותערובת כזאת אינו אסורה, יש תיקון שניתן לתקן. אבל כעת שנפלה שעה נוספת, זו אינו אין כאן ביטול התרומה, השעה התרומה השנייה. זה בעצם מאה חולין עם שני שעים של תרומה, דהיינו אחד, דהיינו החולין כבר אינו פי מאה של התרומה. והחכמים ורבי שמעון מתיר, ורשי נסתכל בו להבין את שיטת רבי שמעון. שלוש שורות מסוף העמוד ברשי, רבי שמעון מתיר כסלקא דאיתך, משום דסביר עלי כמיתה השעה הראשונה שנפלה למאה כמן דמחתה בעינה דמיה, זה כאילו היא יושבת לבד ונמצאת האחרונה זו נופלת בתוך מאה של חולין, דיינו השעה הראשונה לא מפריע לנו להשיג את ההתר, בגלל שאותו שעה ראשונה נחשב כאילו היא מחתה בין, יושבת לבד בעין. אנחנו חוזרים לגמרא, וממאי? מי אומר שכך הם הדברים? דילמה, ואנחנו נשים לב שסימנו את השורות הבאות כדחייה ארוכה, הכוונה לשש שורות הבאות. דילמה, חתם בהקמפלי. אולי שם יש להסביר את המחלוקת הנקם ורבי שמעון בצורה אחרת. דתנקם הסבר, אף אגב דנפלו בזה אחר זה, כמן דנפל בבת אחת דמי. זה כאילו הם נפלו ביחד. ואם יש לנו שני שעים תרומה ומאה שעים חולין, אפשר להסביר את החומרה של התנקמה כך, והלחם שנפלה שעה אחד של תרומה נפלה ל-50 חולין, והשעה השני מחמשין נפלה, ואחד לחמישים ודאי אינו נחשב ביטול. ולכן התנא קמא אומר שהתערובת הזאת אסורה. ורבי שמעון סבר כמה איתה? בתיל במאה. לא כמו שאמרנו מקודם שהשעה הראשונה כאילו יושבת לבד, אלא שעה אחת שנופלת למאה היא בתילה, וכל התערובת היא מותרת, והשעה השני תיבטל במאה ואחד, והשעה השני נופלת למידה, לכמות של היתר של 101 סעים. ברגע שהשעה הראשונה התבטלה במאה, אז יש לנו 101 סעים של היתר, והשעה השני של התרומה נופלת ל-101, וזה ודאי מספיק לבטל את התרומה השעה השנייה. אז אם כך הם הדברים, אנחנו עדיין לא רואים בסיס לדברי רב יהודה, כי הסברנו עד עכשיו רבי דה כאילו התרומה שנפלה למאה חולין היא יושבת לבד, וזה שאני מוציא אותו אינו נחשב תיקון. אז אנחנו עדיין מחפשים בסיס לדברי רבי יהודה, בסיס להתר של רבי יהודה. אלא הוא דאמר, דהיינו רבי יהודה דאמר כרבי שמעון בן אלעזר דתניא. אנחנו מביאים כאן ברייתא בעניין מדומה, אותו תערובת חולין ותרומה. דתניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, נותן עיניו בצד זה ואוכל מצד אחר. ורשי בשורה האחרונה, נותן עיניו במדומה, אותו תערובת חולין ותרומה בצד זה, להעלותו לתרומה ואוכל בצד אחר. הלכה הועיל ובלו העלאה, מתחיל ואוכל, אין תיקון בהעלתו, מאחר שגם בלי להעלות אותו שעה ניתן להתחיל לאכול משם, הגוף העלאה אינו נחשב תיקון. כי אני חוזר עוד פעם, כי בלי העלאה אני כבר יכול להתחיל לאכול. הגמרא מקשה בכל זאת, ומי סבר לקבתי? האם אפשר לומר שרבי יהודה סובר כרבי שמעון בן אלעזר? אנחנו ממשיכים לעמוד ב', והמפליג פליג אילויה, אנחנו יודעים שהם חולקים אחד על השני. דתניא, רבי יהודה אומר, מעלין את המדומה באחד ומאה. רבי שמעון בן אלעזר, הנה אותו רבי שמעון בן אלעזר אומר, נותן עיניו בצד זה ואוכל מצד אחר. אז אומרים הם שניהם מופיעים באותו ביתה, ורבי יהודה הוא מתיר הלאה, בזמן שרבי שמעון לא מתיר הלאה. הגמרא עונה, רבי יהודה עדיפה מרבי שמעון בן אלעזר, הוא מקל תפי. כך אומר רשי, שורה שלישית מלמעלה, מקל תפי, פורטה קצת יותר מקל מרבי שמעון בן אלעזר, ואמר כיוון די יכול ליתן עיניו בצד זה, כאילו להסתכל בצד אחד של התערובת ואוכל בצד זה, ואוכל מהצד השני, דהיינו הוא נותן עיניו בצד זה וקובע בכך שכאן נמצא התרומה ומתחיל לאכול מצד שני, לא הווה מתקן בעלתו. כך סובר רבי יהודה, שאם כך אפשר לעשות, אז אפשר בפועל להעלות ומעלין. המשנה, האבן שעל פי החבית מטה על צידה והיא נופלת. ומה הכוונה פה? שהוא לא ייטול את האבן בידיים, רק על ידי הטיית החבית ניתן לסלק את האבן. וכך אומר רש"י, מטה על צידה, מטה חבית על צידה, אם צריך ליטול מן היין, והאבן נופלת ולא יתלנה בידיים. ממשיך המשנה, הייתה בין החביות, עם אותו חבית שעליו מונח האבן, החבית הזאת נמצאת בין חביות, חביות אחרות, ואם אתה מטה את החבית עם האבן, נפילת האבן על האחרות יכול לשבור שאר החביות. אז אם כך, מגביע את החבית, הוא מסלק את החבית מבין החביות, ומתה על צידה והיא נופלת. כן, ושם הוא יתה אחרי שהיא התרחקה מהחביות האחרות. מעות שעל הקר, מניית הקר והן נופלות. דיברנו על זה מוקדם יותר. הייתה עליו על הקר משלשת, זה דבר מאוס כגון רוק או צועה, מקנחה בסמרטוט. כאן יש להגיש ולא ייתן שם מים. הייתה של אור בניגוד לבד, היה אותו קר, אותו קרית עשויה מאור, נותנים עליו מים עד שתכלה, עד שתכלה אותו לכלוך. וכך אומר רשי, נותן עליו מים עד שתכלה, יהיו כיבוס ממש, לא תוריד, סתם קרים קצתות רכינינו, שייך למים הבוהו כיבוס באורות רכינו, מי הוא שריאתן, לא זהו כיבוסן. וכן מפורש בזבחים פרק דם חטאת. אז יש אפשרות לתת עליו מים, אבל כיבוס ממש לא. אמר הונה, אמר רב, וכאן נתייחס למה שהוספנו בשוליים תחת הכותרת נושא, בסיס לדבר האסור. וכאן אנחנו מזכירים את האבן על פי החבית. החבית הוא לכאורה בסיס לדבר האסור, האבן. המעוין שאתם רואים תחת הכותרת מבנה כאן בשוליים והפס הכפול, אמר רב, לא שנו. בגמרות המסומנות אתם רואים רב מודגש עם צורת מעוין ולא שנו עם פס כפול. אמר רב, לא שנו, ההתר דהטיית החבית וניעור הקר אלא בשוכח. אתה שכחת עליהם את הדברים שהוזכרו, את האבן, את המעות, אבל במניח נעשה בסיס לדבר אסור. אבל זה לא, אם זה אדם שבכוונה שם על החבית האבן או המעות על הקר, אז אי אפשר להזיז את החבית או הקר, כי הכל, הקר והחבית, הפכו להיות בסיס לדבר אסור. חזרה לגמרא, אמר רב הונא אמר רב, לא שנו, מה שראינו מקודם במשנה, מטה על צידה, בזמן שהחבית היא בודדת, היא לא בין החביות, אפשר לטות אותו על צידה, אז ההתר הזה לא שנו אלא בשוכח, אבל במניח נעשה בסיס לדבר אסור, ואז החבית עצמה הפכה להיות מוקצה. הייתה בין החביות וכולי, מן תנה דכל איכה דאיקה איסורה והתרה, כמו אצלנו ישנו את האבן והיין, בהתרה תלחינן, באיסורה לא תלחינן, כמו כאן אמרנו להגביע את החבית ולא ייטול האבן ממש, למרות שגם עכשיו אתה מטלטל את האבן יחד עם החבית. אמר הגמרא, אמר רבא ברבחן אמר ביוחנן, רבי שמעון בן גמליאל היא, הוא זה שאומר כשיש לך היתר ואיסור תתרח בהיתר, תתנן הבורר קטנית ביום טוב. בית שמאי אומרים בורר אוכל ואוכל והפסולת יישאר בכלי, ובית הלל אומרים בורר כדרכו בחיקו ובתמחוי. הוא אומר לפי בית הלל, הוא נוטל את הפסולת, הוא מניח את האוכל אם ירצה בחיקו ובתמחוי. הם אינם כלים המיוחדים לכך. ותניא מבשום אמרים באמת דבום אמורים שהוא יכול לפעול כך שבורר את הפסולת ומשאיר את האוכל. אז הוא אומר זה באמת דבום אמורים בזמן שהאוכל מרובה על הפסולת, שאם הוא ייקח את האוכל אז הוא תורח תרחה יתר. לכן מה שבית הלל אומרים שבורר כדרכו שיטול את הפסולת וישאיר את האוכל, כי מדובר בזמן שהאוכל מרובה על הפסולת. אבל פסולת מרובה על האוכל, דברי הכל בורר אוכל. תתרח פחות. אם הפסולת מרובה, אז תתרח באוכל. מה שכתוב פה בספר, דברי הכל בורר אוכל, כי בכך אתה תורח בהתר ולא באיסור. שואלת הגמרא, והאחה, אנחנו אצלנו במשנה כל הדיון הוא סביב החבית ואבן על גביו, זה האחה. והאחה, החבית ואבן על גביו, דחי אוכל מרובה על הפסולת, דמי חבית מלא יין הוא האוכל והוא הרוף לגבי לגבי האבן. והיה לפי הכלל שאמרנו מקודם, היה לו לברור הפסולת, דהיינו ליטול את האבן. הגמונה החנמי, כיוון דאיבאי למשקל, שאתה רוצה לקחת את היין, לא משתתי ליין עד שקי לי לאבן, אין גישה בכלל ליין אלא על ידי סילוק האבן, כפסולת מרובה על האוכל דמי. האבן, איך אומרים, הוא תופס כזה נפח שהופך אותו להיות מרובה על האוכל, ולכן הוא לא יכול ליטול את האבן באופן ישיר, אלא מגביה את החבית ויסרקנו לצדדים, ואז מטה אותו על צידה והיא נופלת. הייתה בין החביות מגביה תניה. רבי יוסי אומר, הייתה החבית מונחת באוצר, או שהיו כלי זכוכית מונחים תחתיה, מגביה למקום אחר, מטה הצידה, והיא נופלת, ונותר להימנע מה שצריך לו, ומחסירה למקומה. מעות שעל הקר, אמר רב חייא בר רשי, אמר רב, לא שנו, שמה מושלים במשנה שמנער את הקר, אלא בשוכח, שהוא שכח את המעות על הקר, אבל במניח נעשה בסיס לדבר הזה. אותו קר יהיה עצמו אסור בטלטול. אמר רבא בר בחנה, אמר רבי יוחנן, לא שנו, שמנער ואינו מטלטל את הקר בעודן עליו, אותם המעות עליו, אלא לצורך גופו. דיינו שהוא צריך לשכב על הקר, אבל לצורך מקומו מטלטלו ועודן עליו. יכול לטלטל את הקר יחד עם המעות בזמן שהם עדיין עליו, וכן תני חייא בר רב מדיתי, וכן חייא הביא במקור תנאי שלו, לא שנו אלא לצורך גופו. מה שאמרנו לנער את המעות מעליו זה בגלל שמדובר בצורך מקומו, אבל לצורך מקומו, אני מתקן שהפעולה הזאת שמנער זה רק אם לצורך גופו, אבל לצורך מקומו מטלטלו ועודן עליו. מעות של הקר מנער וכו', אמר רבו שעיה, וכאן אנחנו נתייחס למשולש שבשוליים תחת הכותל נעשה סלש מבנה כתבנו טלטול חפצי איסור שנשכחו בחוץ על ידי הנחת כיכר או תינוק. אמר רב הושעיה, שכח ארנקי בחצר, מניח עליה, על אותו ארנק, כיכר או תינוק, ומטלטלה, ואז מטלטל את הארנק יחד עם הכיכר או התינוק. אמר רב יצחק, שכח לבינה בחצר, מניח עליה כיכר או תינוק, ומטלטלה. אמר רבי יהודה בר שילה, אמר רב אסי, פעם אחת שכחו דיסקיה מלאה מעות בסרטיה. סרטיה הוא רשות הרבים. אז נשכח כלי מלא מעות ברשות הרבים, ובא שאלו את רבי יוחנן, ואמר להן, הניחו עליה כיכר או תינוק וטלטלוה. כמובן, עשו לטלטל ישירות ברשות הרבים, אלא העצה הייתה לטלטל את הדיסקיה עם המעות יחד עם הכיכר או תינוק שעליו, פחות פחות מדלת אמות. אז כי אם אתה מטלטל אומנם ברשות אבים, אבל שיעור מזערי כל פעם, אתה מתקדם פחות מדלת אמות ועוצר, ושוב פעם מתקדם עוד פעם פחות מדלת אמות, אין בכך איסור טלטול ברשות הרבים. אמר מוזוטרה, הלכתה ככל הנשמעתתה בשוכח, כמו שאמרנו עד כה, יש לפסוק כמו שפסקנו, כמו שראינו כשמדובר בשוכח. רבשי הוא חולק, רבשי אמר אפילו שכח נמי לא, ולא אמרו כיכר או תינוק אותו עיצה להניח כיכר או תינוק, אלא למת בלבד, וזה משום כבוד הבריות. תהיינו המת, הגופה מוטל בחמה, ואם משאירים אותו כך הוא יסריח ויהיה חילול כבוד הבריות, ולכן קיים היתר של כיכר תינוק, אבל אך ורק למקרה הזה של הגופה. אביי מנח כפה, זה כף הכיפי על עומרים, ובכך טלטל אותם. הכף כמובן הוא הכלי המותר על הכיפי, על עומרים, שהם ככה לבד אסורים. רבה מנח סכינה הבר יונה, זה בר יונה, זה אוף, בשר חי, בלי שיהיה מלו, בלי שמלכו אותו. כך אומר רשי, הבר יונה חי, בלא מליח. חי כמובן הבשר, זה מדבר כמובן באוף שנשחט, אבל לא מלכו אותו. אז טלטול בשר במצב כזה, רבה אומר, מותר על ידי כך שאתה מניח סכין על הבשר מטלטלה. אמר, ממשיך הגמרא מרב יוסף, כמה חריפה שמיטתה דדרדקי. אומר רשי, סבורים הם שהם חריפים, אבל יש לרב יוסף ביקורת על מה שאביי ורבה אמרו. ממשיך רב יוסף, אמר דאמור רבנן בשוכח, לכתחילה מי אמרו? אומר רשי, אמור דאמור רבנן בארנקי ודיסקיה מניח על הכר, כיכר או תינוק בשכחה ובמקום התורפה ומשום הפסד ממון. אם יש התנאים האלו, אז יש להתיר, אבל מה שאביי ורבה עשו, זה לא היו תחת התנאים האלו. אמר אביי, ממשיך הגמרא, אילב דאדם חשוב ענה כפה עקיפי למה לי והחזו למזגה עליו. אומר רשי, אמר אביי, ענה שפיר מטלטלנה כיפי ואפילו בלי תרווד. אני הייתי יכול לטלטל אותם אומרים גם בלי התרווד, אותו כף. אילב דאדם חשוב ענה, ממשיך רשי, וענה מחמיר על עצמי שלא ילמדו ממני להקל באיסורים. אני פועל בצורה כזאת שאנשים לא יטעו, לכן אני הנחתי את הכף על העומרים. כפה עקיפי למה לי, ממשיך רשי, בלב כפה, בלי הכף נמי שרי לטלטלינו, מותר לטלטל אותם עומרים כאן באופן ישיר. תהחזו הם ראויים למזגה עליו, לשכב עליהם, ומאחר שכן מותר לטלטל אותם באופן ישיר, רק אני נקטתי אמצעי מניעה או הרחקה שאנשים לא יטעו לטלטל דברים אחרים האסורים, שאסורים ממש, לכן אני במקרה הזה הנחתי עליו על העומרים את הכף. ואני חוזר עוד פעם, למרות שהעומרים עצמם היה אפשר לטלטל אותם ישירות. נחזור לגמרא, אמר רבה על אותו תקן, הוא אומר, ענה אילב דאדם חשוב ענה, אם לא הייתי אדם חשוב, שאנשים מסתכלים עליי ולומדים ממני. אנס סכינה הבריון על עמלי, לא הייתי אפילו, לא היה צורך אפילו להניח את הסכינה על אותו בשר. הבשר הזה, אותו בשר חי, החזי לי לאומצה. הוא היה מותר, הוא ראוי, הוא ראוי לאכול אותו ולעוס אותו ככה. זה אומצה, זה אכילת בשר חי. אומר רש"י לאומצה, לאוכלו חי בשבת, שיש בני אדם שדתן יפה ואוכלים בשר חי, וכאולה אכילת בשר חי נקרא אומצה. אנחנו חוזרים לגמרא. תמה דחזי לאומצה. כאן הגמרא פותחת בקושיה. כל מה שנאמר עכשיו הוא בגלל שדהיינו טלטול הבשר גם בלי הסכין, בגלל שהוא ראוי לאומצה. הלא חזו לאומצה לא? אם הוא לא היה ראוי לאדם ללעוס אותו, לאכול אותו חי, אתה אומר לא, דהיינו, אם הוא לא היה ראוי לאדם, הוא היה ראוי רק לחתול. מה שנאמר עכשיו, שהיה אפשר לטלטל את הבריונה, אותו בשר חי, בגלל שהוא ראוי לאדם. אבל אם הוא לא היה ראוי לאדם, היה ראוי רק לשומרה, לחתולה, לא. למימרא דרבה כרבי יהודה סבירה לי. זאת אומרת, אם אתה אומר, כמו שאמרנו, שאם זה היה ראוי רק לחתולה, אז לא היה אפשר לטטל אותו. זה אומר שאתה סובר שיש לחשוש מפני מוקצה. תהיינו, כשיטת רבי יהודה, בניגוד לרבי שמעון, שרבי יהודה סובר, יש מוקצה. אנחנו גם מציעים כאן ללמוד, נעשה את זה ככה, את הרבנו חננאל שנמצא בדף קמ"ג, הוספנו כוכבית בשורות הרחבות למטה, והקשינן על רבה. אמנם אצלנו הגרסה הוא רבה עם א', הוא גורס עם ה', והקשינן על רבה, תמה דחזי לומצה, הלא חזי לומצה לא, דה מוקצה אי, המוקצה הוא, אם לא היה ראוי לאומצה, אז היית מגדיר את הבשר כמוקצה, כלומר, כרבי יהודה סבירה לי ולא כרבי שמעון, רבי שמעון לת לי מוקצה, אלא אפילו בשר תפוח, שרי לטוטולי, וכל בשר אחר, בין חי בין מליח. אז אנחנו חוזרים לגמרא. אז שוב פעם, לפי מה שדייקנו מדברי רבה, שאם זה לא הרי, הוא היה ראוי לאומצה, דהיינו אכילת בשר על ידי אדם, לא היה מותר לטלטל. וזה אומר שרבה כרבי יהודה סביר עלי, אבל הקושיה היא כך. ואמר רבה לשמי, רבה אמר לה שמש שלו, תביא לי בר אבזה, כאן מדובר ביום טוב, תצלה לי בר אבזה, אוף, ושדי מאה לשומרה, ותזרוק את המאיים לחתולה, למרות שלא אוכלים מאיים ביום טוב. כך אומר רש"י, בסוף הוא אומר, ושדי מאה לשומרה, על מה מטלטל להוא? משום שומרה, יש טלטול בגלל החתולה. ואף אגב דהעידנה לא חזי לאדם, דהיינו ביום טוב, זה לא ראוי לאדם, דלאו הוא אחר למכלה ביום טוב. ומיהו? מאתמול לאדם הבו קיימי, היה מוכן מאתמול לאדם. אנחנו מדברים על הבשר, שאותו עוף, אותו בר ארסה מאתמול היה מוכן לאדם, ובכל זאת אתה מתיר את הטלטול של המאיים לצורך החתולה. אנחנו ממשיכים לדף קמ"ג. הגמרא עונה הטעם בעניין הבר ארסה, ורק נקדים ונאמר שבאמת רבה כרבי יהודה סבירה לי. ואם הוא סובר כדידה, השאלה היא איך רבה מתיר טלטול המאיים לסונרה לחתולה. אז הגמרא מסבירה, הכתם, כיוון דמשרח, מאחר שאם אתה לא מסלק משם המאיים, הוא יסריח. דעתי אילויה מאתמול, אומר רש"י בשורה הראשונה, הכתם כיוון דמשרח מאיה, אי מצנה לי עד אורתה, אם מדובר בעוף ששחטת בעיצומו של יום טוב. אם אתה משאיר את המאיים עד הערב, הם יסריחו. ממשיך רש"י מאתמול, דעתי על ה' לשון רע, ובין השמשות נמי מוכן לבהמה אבי, זה כן היה מוכן לצורך הבהמה בכניסת יום טוב. ולכן גם אליבא דרבידא אין כאן בעיה של מוקצה. אני רוצה להבהיר את הקושיה, מה שלא אני לא מרגיש שמספיק הסברנו בקופמם בית עמוד בית. הגמרא שאלה דיקה מדברי רבה, שאם זה לא הרע היה ראוי לאומצה, אז זה לא היה מותר. אז אומר רש"י שלוש שורות מסוף קופמם בית עמוד בית, הלא חזי לאומצה לא, ואף אגב דחזו לשון רע, למרות שאותם אותו דבר הוא ראוי לחתולה, לא היינו מתירים. כך היה הדיוק מדברי רבה. מדברי רבה דאמרינן, הכלל שלא הסברנו מוקדם, כאן אנחנו משלימים את ההסבר, כי אנחנו אומרים מוכן לאדם, לא הווה מוכן לכלבים. ואז התעורר השאלה, איך רבה התיר זריקת המאיים לחתולה וגבי השחיטה של אותו בר אבזה ביום טוב? הרי הבר אבזה היה, הוא מוכן לאדם, וממילא לא מוכן לשונרה, לא מוכן לכלבים. שונרה הוא חתולה, אבל מה שמוכן לאדם לא מוכן לבעלי חיים. ואז הגמרא עונה שאותם מאיים כן היו מוכנים לבהמות, לחיות, כי אדם יודע שאם הוא משאיר את המאיים עד הערב הם יסריחו, לכן כבר בכניסת יום טוב הוא חשב על המאיים לצורך השונרה, ולכן גם אליבא דרבי יהודה אין כאן בעיה של מוקצה. הבעיה של מוקצה, מה שלא הבהרנו מוקדם יותר, הבעיה של מוקצה מתעורר רק אם אתה אומר מוכן לאדם, לא מוכן לכלבים. זה הופך את הדבר כאינו מוכן לכלבים, אינו מוכן לחיות, וכאן בתשובה אנחנו אומרים שכן היה מוכן לחיות. ממשיך הגמרא, הכי נמי מסתברא דרבה כרב יהודה סביר עלי דדרש רבה. מה זאת אומרת שוב פעם? שרבה בעיקרון סובר כמו רב יהודה שיש מוקצה. דדרש רבה, אישה לא תיכנס לבית העצים, את אותו מקום שיש אוצר, מחסן של עצים, כי סתם עצים להסקה ניתנו. אז אישה לא תיכנס לבית העצים ליטול מהן עוד. רש"י מביא מילה לועזי להסביר את המילה עוד, שמשמעו שיפוד לחטיית גחלים. אז אישה לא תיכנס לאותו בית הצול לקחת עץ לשם כך, וסתם עצים להסקה ניתנו ולא לטלטול כלי. אז כך אומר רבה. ומה עוד? ועוד שנשבר, כלומר עוד, מה שהיה עוד אבל הוא נשבר ביום טוב, אסור להסיקו ביום טוב, לפי שמסיקים בכלים ואין מסיקים בשברי כלים. כל הדרשה הזאת של רבה, כל ההלכות האלו הם בתיאום עם שיטת רבי יהודה. שסובר יש מוקצה. שמע מינה. עד כאן שיעורנו להיום.